עירובין דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, דף י"ח עמוד ב', שבע שורות מלמטה, ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, רוצה סגולה שהבית שלך לעולם לא יחרב, כל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה, שבלילה הכל נשמע למרחוק, שוב אינו נחרב. תזכה שהבית שלך יישאר על תילו, שנאמר, ולא אמר איה אלוקיי עושיי, הוא לא מתלונן, רגע, איפה הקדוש ברוך הוא שישמור לי על הבית? כי הקדוש ברוך הוא באמת ישמור. מי? בשביל מי? בשביל זה שנותן זמירות בלילה. הכוונה שהוא עוסק בתורה בלילה, בכל. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מיום שחרב בית המקדש, אז הפסיקו להשתמש בשם המפורש של י' קי וו קי. לכן דיו לעולם שישתמש רק בשתי אותיות משמו של הקדוש ברוך הוא. איזה שתי אותיות? יוד קיי, שנאמר כל הנשמה תהלל כה הללוקה. שהשם יוד קיי ניתן לכל נשמה להשתמש בה, ככה מסביר רשי. אומרים מהתוספות שנשמה מלשון שממה, שמתי שיש שממה תהלל רק בשם כה, רק ביוד קיי. כי בשם המפורש רק הכהנים בזמן שהם היו מברכים ברכת כהנים בבית מקדש היו משתמשים בשם המפורש. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, כשנתקללה בבל נתקללו גם שכניה, אוי לרשע אוי לשכנו. אבל כשנתקללה החלקת ארץ שבארץ ישראל של שומרון נתברכו שכניה. איפה מוצאים? כשנתקללה בבל נתקללו שכניה, דכתיב ושמתיה למורש קיפוד, של חיות רעות מסתובבות בחורבות של בבל, ואגמי מים, יש שם ביצות, ואז כל החיות האלה גם הולכים לסביבה, ואוי לרשע, אוי לשכנו. אבל כשנתקללה שומרון, נתברכו שכניה. מה הם התברכו? שנאמר, תכתיב, ושמתי שומרון לאי השדה, למטעי קרם. אז כל השכנים נהנים שהחורבות של שומרון, יש להם עכשיו קרמים, ואם כן, נהיה זיכרון לטובה. המקום של שומרון נזכר לטובה בפי כולם. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר אמרה נוספת, בוא וראה את ההבדל בין מידתו של הקדוש ברוך הוא למידת בשר ודם. שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, כמידת בשר ודם. כשמלך גוזר דין של אחד הנתינים חלילה, מידת בשר ודם מתחייב אדם הריגה למלכות, אז הבן אדם הזה אין לו כבר מה להפסיד. אז חוששים שמה הוא יבוא ויחרף ויגדף את המלך. לכן, בשביל שלא יעשה את זה, מה עושים? מטילים לו חכה, פיסת עץ לתוך פיו, כדי שהוא לא יכל לדבר ולא יכל לקלל. לא יקלל את המלך. אבל מידת הקדוש ברוך הוא, אפילו אם אדם מתחייב הריגה למקום, שותק. שנאמר, לך דומיה תהילה. כולם שותקים כנגדך ואף אחד לא מתרעם, כולם מקבלים את גזר דינו של הקדוש ברוך הוא באהבה. ולא עוד, לא רק שאדם שותק ולא מתיח דברים כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא שמשבח שנאמר תהילה, לך דומיה תהילה. ולא עוד, אלא שדומה לו זה שהוא שותק והוא מקבל את האיסורים באהבה, כאילו הוא מקריב קורבן. עם האיסורים האלה הוא רוצה שהם יחשבו כקורבן שיעלה לרצון לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ולך ישולם נדר. היינו דאמר רבי יהושע בן לוי, בדומה לזה, מה דכתיב, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו, גם ברכות יעתם מורה. מה זה? אז הוא מסביר, עוברי, מי זה? מלשון עבירה, אלו בני אדם שעוברים חלילה על רצונו של הקדוש ברוך הוא. בעמק, מה זה עמק? שמעמקים להם גיהנום. מה זה הבכה? שבוכים ומורידים דמעות כמעיין של שיטים, שמנסחים בהם. במזבח היה שתי נקבים כאלה, צינוריות, שהיו מנסחים בהם ניסוך היין בזמן שמקריבים קורבנות, או ניסוך המים בחג הסוכות. והקדוש ברוך הוא, הם למעשה בוכים ומורידים דמעות הברכה בוכים ומורידים דמעות כמעיין של שיטים, כמו הנקבים שהיו במזבח, שהיו מנסחים בהם את היין, והקדוש ברוך הוא מחשיב את הדמעות האלה, גם כן כמו נסחים. מה זה גם ברכות יעתי מורה, שמצדיקים עליהם את הדין? אומרים לפניו, ריבונו של עולם, יפה דנת, יפה זיקית, יפה חייבת, ויפה תיקנת גיהנום לרשעים וגן עדן לצדיקים. אז גם רבי יהושע בן לוי מסכים עם הדבר הזה, שגם כשחלילה וחס יש איסורים, אז הנידונים מקבלים את זה עליהם באהבה ומברכים את הקדוש ברוך הוא. שואלת הגמרא, הני, גם אלה שעוברים על רצון השם מקבלים עליהם, מצדיקים עליהם את הדין? ואמר רבי שמעון בן לקיש, רשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה. איזה מצדיקים את הדין? איך הראיה? שנאמר, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי וגומר, כי תולעתם לא תמות ואישם לא תכבה. כתוב, הפושעים בי. לכו תראו את האנשים הפושעים בי כשהם נמצאים בגיהנום. מה הפושעים בי? הם פשעו פעם. עכשיו הם עדיין פושעים? שפשעו בעבר לא נאמר, אלא הפושעים בהווה. מלמד שהם פושעים והולכים לעולם גם בשעה שבוערת האש בגיהנום. והם נאכלים על ידי התולעת בקבר. זה הכוונה, ותולעתם לא תמות, שהם נאכלים על ידי התולעת. הם עדיין נשארים רשעים אותם פושעים, אז איך אתה אומר שמצדיקים עליהם את הדין? עונה הגמרא לו קשיא, אתה יודע מי מצדיק את הדין? בפושעי ישראל. אפילו אם הוא ישראל הכי פושע שיש. הפושע הגדול ביותר, אבל הוא ישראל, הוא מצדיק עליו את הדין בגיהנום. אבל מה שכתוב שאפילו על פתחו של גיהנם אינם שווים בפושעי עובדי כוכבים. זה באמת מסתבר ככה להגיד, אחי נמי מסתברא, דאם כן, שעל מי מדובר פה, על פושעי ישראל, הם לא חוזרים בתשובה על פתחו של גיהנם, אישם לא תכבה, אז זה סותר, איך ריש לקיש אומר דבר כזה? זה אמר אותו ריש לקיש, שרשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם שווים. כאשר דריש לקיש, שדריש לקיש, דאמר ריש לקיש, פושעי ישראל אין האש, האור של הגיהנום, היא לא שולטת בהם. קל וחומר מהמזבח הזהב, שהיה בתוך ההיכל, שעליו היו מקטירים את הקטורת. מה מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב? עמד כמה שנים ולא שלטה בו האש, האור, להמיס את הזהב שבו. פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון, שנאמר כמו פלח הרימון, ככה ריקתך, הכוונה, אמר יש רבי שמעון בן לקיש, אל תקרא ריקתך, שזה הכוונה לרימון, אלא ריקתך מלשון אפילו ריקנים שבך, מלאים מצוות כרימון, על אחת כמה וכמה שהאש של הגיהנום לא יכולה לשלוט בהם. אז אם הם עדיין ברשעותם, למה שהאש של הגיהנום לא תשלוט בהם? בזה שהאש של הגיהנום לא שולטת בהם, סימן שהם כן חוזרים בהם בתשובה בזמן של הגיהנום. אז לא יכול להיות שריש לקיש אמר שאפילו על פתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה. אלא חייבים להסביר שזה, שהפושעי ישראל כן חוזרים בתשובה ומצדיקים עליהם את הדין. רק אותם שנאמר עליהם על ידי ריש לקיש, שאפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה, זה הכוונה לפושעי אומות העולם. שואלת הגמרא, איך ריש לקיש אומר, אין אש של גיהנום שולטת בפושעי ישראל, והרי אלא דכתיב עוברי בעמק הבכה. ורבי יהושע בן לוי אמר, עוברי אלה בעלי העבירות. בעמק מעמיקים להם גיהנום, הבכה שהם מורידים מדמעות. אתה הרי אומר שהאש של הגיהנום בכלל לא שולטת בהם. עונה הגמרא, הפסוק ההוא מדבר, דמחייבי האישת בגיהנום. באמת הם מתחייבים בגיהנום, כי הם עברו עבירות ומעמיקים להם גיהנום, ואז הם בוכים, זה נכון. אבל מיד, עתי אברהם אבינו, והוא עומד על פתחו של גיהנום, הוא מסיק להו, מוציא אותם מהגיהנום, הוא מקבל להו. הוא מקבל אותם, מוציא אותם מהגיהנום. אבל בר מישראל שבא על בת עובד כוכבים, יהודי שמתחתן עם גויה, אותו אברהם אבינו לא מוציא מהגיהנום. דמשך אורלתו, כי האורלה שלו כביכול נמשכת והיא מכסה את הברית, ולא מבשקר לי. אברהם אבינו לא מזהה אותו שהוא יהודי, לכן הוא לא יצא מהגיהנום. אלא אם כן, יחזור לפני שהוא נפטר בתשובה. מתקיף לרב כהנה. רגע, יש לקיש מוכיח שהפושעים, פושעי אומות העולם, לא חוזרים בתשובה אפילו על פתחו של גיהנום. למה? כי כתוב, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי, ואישם לא תכבה. זאת אומרת שהם עדיין פושעים גם בגיהנום. מי אמר שהפושעים בי, הכוונה שהם עדיין פושעים בהווה? השתא דאמרא, את הפושעים זה לשון הווה, דפשעי ואז זה שהם עדיין פושעים. אז אני אשאל אותך עוד כמה דוגמאות מהפסוקים שכתוב לשון הווה. אלא מעתה דכתיב, המוציא אתכם מארץ מצרים. זה הכוונה אחרי שכבר יצאו ממצרים. והמעלה אתכם מארץ מצרים. זה גם היה אחרי שכבר הקדוש ברוך הוא העלה אותנו מארץ מצרים. מה, דמסיק ודמפיקו, שהקדוש ברוך הוא עדיין מוציא אותנו ממצרים, הוא כבר הוציא אותנו בעבר. אלא חייבים לומר שמה הכוונה המוציא, מה הכוונה המעלה, דעסיק והפיק, לשון עבר שהוא כבר הוציא וכבר העלה. החנמי, גם פה מה שכתוב, הפושעים, הכוונה דפשעי הוא, זה כבר הם פשעו בעבר, אבל עכשיו הם כבר לא פושעים יותר, אז אם כן השאלה לא מתחילה בכלל. זאת אומרת, אין כזה מושג, לא, אי אפשר להוכיח מהפסוק הזה שרשעים אפילו על פתחו של גיהנם אינם שווים, אלא הם כן חוזרים בתשובה מן הסתם. ואמר ירמיה בן אלעזר, שלושה פתחים יש לגיהנום. אחד במדבר, ואחד בים, ואחד בירושלים. במדבר, דכתיב אצל קורח, ועדתו, פרשת קורח, וירדו הם וכל אשר להם חיים, שאולה, זה הכוונה גיהנום, שאול, זה הפתח, הם נכנסו לתוך הפתח של הגיהנום שנמצא במדבר. בים, דכתיב, כשיונה, בספר יונה, שהוא טבע בים והוא נבלע במאה הדגה, כתוב שם, מבטן שאול, שיבעתי, שמעת קולי. זאת אומרת, שהוא היה בתוך השאול של הים, הוא היה בפתח של השאול של הים, בפתח של הגיהנום שיש בים. בירושלים גם כן יש פתח של הגיהנום, דכתיב נאום השם, אשר אור לו בציון, יש אש יכולה לשלוט גם בירושלים, ותנור לו בירושלים, שם גם כן יש פתח של הגיהנום. ותנה דבר רבי ישמעאל, אשר אור לו בציון זו גיהנום, ותנור לו בירושלים, זו פתחה של גיהנום שיש אותה בירושלים, גם כן, פתח שלישי. שואלת הגמרא, זהו רק שלושה פתחים יש? ותו לקה, ואמר רבי מריון, אמר רבי יהושע בן לוי, ואמרי לה, יש כאלה אומרים שתנה רבא בר מריון, בברייתות, שנשנו בבית מדרשו, בדבר רבי יוחנן בן זכאי, על עוד פתח, לכאורה זה עוד פתח, שתי תמרות, הכוונה שתי עצי דקל, יש במקום שנקרא גיא בן הינום, שלכאורה זה לא הכוונה ירושלים, ועולה השן מביניהם, מבין שתי עצי דקל, וזוהי ששנינו לגבי דקלים, האם הלולבים שלהם קשרים או לא קשרים לארבעת מינים בסוכות, ציני הר הברזל, הדקלים של הר הברזל קשרות ללולב, וזוהי פתחה של גיהנום. אז גיא בן הינום גם כן יש פתח, אומרת הגמרא, דילמה דירושלים, אולי גיא בן הינום זה נמצא בירושלים. ואמר רבי יהושע בן לוי, שבעה שמות יש לגיהנום ואלו הן. השם הראשון זה שאול, השם השני ואבדון, השם השלישי ובאר שחת, השם הרביעי ובור שעון, השם החמישי ותית יוון, השם השישי וצלמוות, השם השביעי וארץ התחתית. מאיפה המקור לכל השמות האלה? שאול דכתיב כשיונה מתפלל ממאי הדגה, כשהוא היה בתוך המים, מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי. אז רואים שזה נקרא שאול. אבדון דכתיב, היסופר בקבר חסדך, אמונתך באבדון, כוונה בגיהנום. באר שחת דכתיב, כי לא תעזוב נפשי לי שאול, לא תיתן חסידך לראות שחת, שזה הכוונה לגיהנום. ובור שעון ותית היוון, זה מפסוק אחד לומדים, דכתיב, ויעלני מבור שעון, מתית היוון. וצלמוות, מאיפה יודעים שזה הכוונה לגיהנום? דכתיב יושבי חושך וצלמוות. וארץ התחתית, זה אין לזה פסוק שזה שם של הגיהנום, אלא גמרא, קיבלנו את זה ככה במסורת, שיש כזה שם לגיהנום. שואלת הגמרא ותו לקה, אין עוד איזה שם לגיהנום? והאיקה, גיהנום. עונה הגמרא, לא, זה לא שם, אלא זה המציאות, שהיא גיא שעמוקה כגיהנום, כמו גיא בן הינום שזה גיא. שהכל יורד לה על עסקי חינם או אינם, אבל כל פנים זה הכוונה שאנשים לא מסוגלים להתגבר על הרעיות, לכן נופלים שם לא עלינו. שואלת הגמרא, והאיקה תפתה, שזה גם שם של הגיהנום, נכתיב כי ארוך מאתמול תפתה, זה הכוונה לגיהנום. עונה הגמרא, זה לא שם, ההוא שכל המתפתה ביצרו ייפול שם. גן עדן, איפה זה? אמר יש לקיש, אם בארץ ישראל הוא, בית שאן, פתחו של גן עדן. שם הפירות הכי מתוקים מכל ארץ ישראל. ואם בערביה, בית גרם, פתחו. ואם בין הנערות הוא, אז דומסקנין, פתחו. בבבל, אם שם יש פתח, הבא אם ישתבח בפירי, באותם פירות, דמעבר ימינה, שבעבר נער פרט בצד הדרומי. רבה משתבח בפירי דארפניה, בפירות של ארפניה, שהוא סבר ששם זה הפירות המתוקים, אולי זה גם פתחו של גן עדן. למדנו במשנה, לגבי בור שברשות הרבים, שמשם היו שואבים מים, בשבת רוצים לשאוב מים בשביל להוציא מהבור לדרך, הבור הוא הרי רשות היחיד, כי ארבעה טפחים על ארבעה טפחים בגובה 10, והדרך היא רשות הרבים, זה דרך הרבים, אסור להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז מה עושים? אמרנו שעושים ארבע דיומדין, ארבע מין צורות של זווית כזאת, של ריש, מסביב, וככה זה הופך להיות רשות היחיד לעניין בור, בשביל אלה שעולים לרגל, שיכולו לשתות מהמים של הבורות בדרך. אז למדנו כמה המרחק שיש בין דיומד לדיומד, ביניהם כמלוא שתי רווקות, כוונת צמדי בקר, שתי צמדי בקר יכולים לעבור בין שתי הדיומדין, של כמה בקר, צמד של כמה, של שלוש, שלוש בקר. קשורות, שהשלוש בקר האלה קשורות אחת לשנייה על ידי הצמד. אז רגע, הן פתוחות או קשורות? קשורות. אז למה צריך לכתוב ולא מותרות? זה המשנה מוסיפה, ולא מותרות. פשיטה, כיוון דתנה לידי קשורות, אהבו. אם הצמד הזה, שלושת הבהמות הן קשורות, ענה ידינן דלא אהבו מותרות. אז אני לבד יודע שהן לא מותרות אלא הן קשורות. למה צריכים לכתוב ולא מותרות? מתרץ את הגמרא, אם היה כתוב רק קשורות, מה עוד אתם? היינו יכולים לטעות ולומר, מה שכתוב קשורות, הכוונה שהן קרובות כאין קשורות. זה נראה כאילו הן קשורות. אבל ממש קשורות אולי לא צריך. כמה שמלן לא. זה חייב להיות קשורות ולא מותרות, שבאמת צריך כשהם יהיו, העמידה שלהם כשהן באמת קשורות, ככה זה עמידה במרחק בין שתי הזוויות, שתי הדיומדים. זה שתי צמדי בקר, שבכל צמד יש שלושה בהמות, וזה בעצם יוצא שתי צמדים, אחת נכנסת ואחת יוצאת. עכשיו יש כאן שתי אפשרויות להסביר, מה פירוש אחת נכנסת ואחת יוצאת? אפשר להגיד בהמה אחת נכנסת, בהמה אחת יוצאת, אבל לא זה הפירוש, אלא צמד אחד נכנס, צמד אחד יוצא. שלישייה של בהמות נכנסים ושלישייה של בהמות יוצאות, זה הרווח, שכאילו יש אפשרות שיכנסו וייצאו הצמד יחד. תנא, רבקה נכנסת ורבקה יוצאת, רבקה כוונת צמד. הצמד של שלוש בהמות שהן קשורות יחד יכולים להיכנס ולצאת, דענו שיש קצת רווח בין שתי הרווקות, שתי הצמדים האלה. כמה זה הכי קרוב שאפשר, מה השטח הכי קטן שאפשר לעשות את אותם דיומדין? אז למדנו במשנה שצריך הכי קצת זה שתי פרה ראשה ורובה בפנים, שיהיה אפשרות שהפרה תיכנס ראשה ורובה לתוך בין הדיומדין וככה שתשתה. תנו רבנן, שיעורים יותר מדויקים. כמה ראשה ורובה של פרה? כמה זה במידות? שתי אמות. זאת אומרת שצריך שיהיה שתי אמות בין הדיומד לבין הבור. וכמה עובייה של פרה? אמרנו שלוש בהמות בכל צמד או ארבע בהמות בכל צמד. כמה זה רוחב של כל פרה? אמה ושני שלישי אמה. ואם יש לנו שתי צמדי בקר, שבכל צמד יש שלוש בהמות, אז זה שלוש ועוד שלוש זה שש, וכל אחד, כל בהמה מבין השש בהמות האלה, זה אמה ועוד שני שלישי אמה, אז זה שש אמות, ועוד שש שני שלישים, שזה סך הכל יוצא 12 שלישים, 12 שלישים יוצא עוד ארבע אמות, אז זה שש אמות ועוד ארבע, זה יוצא סך הכל 10 אמות, שאין כ-10 אמות דברי רבי מאיר. מה זה כעשר אמות? זה בדיוק עשר. תכף הגמרא תשאל. רבי יהודה אומר, השיעור של הרווח בין הפסים, זה הרי צריך להיות שמונה בהמות, כי לפי דעתו של רבי יהודה, זה כל צמד זה ארבע בהמות, ושני צמדים, זה יוצא שמונה בהמות, כל בהמה זה אמה ושני שליש, אז שמונה אמות, כנגד שמונה בהמות, ועוד שמונה שני שליש, יוצא 16 שלישים, 15 שלישים, לחלק לשלוש, שבעצם שלוש שלישים זה אמה, אז 15/30 לחלק ל-3 יוצא 5, סך הכל יש לנו 8 ועוד 5, 13 אמה, ועוד שליש, 13 אמה ושליש. אז רבי יהודה אומר, כ-13 אמה וכ-14 אמה. זאת אומרת, זה בין 13 ל-14. שואלת הגמרא, רגע, רבי מאיר אומר שזה יוצא כ-10, זה יוצא בדיוק כ-10, ה-10 עמוד בדיוק אביין, עונה הגמרא נכון. רק משום דבעי, למתני סייפה בדברי רבי יהודה כ-13, כ-14, שזה לא בדיוק 13, זה 13 ושליש, לכן גם אצל רבי מאיר כתוב כ-10. שואלת הגמרא, איך כתוב כ-13 לפי רבי יהודה? תפי אביין, זה יוצא 13 ושליש, 13 עמות ושליש. עונה הגמרא, משום דבעי, למתני כ-14. זאת אומרת, זה בין 13 ל-14, שואל, וכ-14 הלא אביה, שואלת הגמרא, עדיין, זה גם לא כ-14. עונה הגמרא אמר רב פאפא, זה בין 13 ל-14, יתרות ה-13 ואינן מגיעות ל-14. זה בדיוק 13 ושליש אמות. אמר רב פאפא, באמת אין ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי מאיר, האם צריך לשים פס בין דיומדין או לא, זאת אומרת ככה, למדנו במשנה שרבי מאיר סובר שבין דיומד לדיומד יש 10 אמות, ורבי יהודה אומר שבין יומד ליומד יש 13 אמה ושליש. ויש עוד מחלוקת ביניהם. רבי מאיר אומר שצריך לשים פס בין שני הדיומדין, ורבי יהודה אומר שלא צריך לשים פס בין שני הדיומדין. עכשיו, אמר רב פאפא, בעיקרון, המחלוקת האם צריך לשים פס בין שני הדיומדין או לא צריך לשים פס, זה לא שיש ביניהם מחלוקת אם צריך או לא. זאת אומרת, זה תלוי במחלוקת כמה יכול להיות מרחק בין שני הדיומדין. זאת אומרת, אם יש מרחק של יותר מ-10 אמות ופחות מ-13 אמות ושליש, אז לפי רבי מאיר, מכיוון שכבר יש פה יותר מ-10 אמות בין דיומד לדיומד, צריך לשים באמצע פס של רוחב אמה. ולפי רבי יהודה, מכיוון שזה עדיין לא 13 אמה ושליש, אז לא צריך לשים עדיין פס. בעצם זה עניין פשוט מציאותי, האם יש מרחק מדי גדול בין שני דיומדין, אז צריך לשים באמת פס, כי צריך לדאוג שלא יהיה מרחק יותר גדול ממה שקבע או רבי מאיר או רבי יהודה, כל אחד לפי שיטתו. זה מה שמסביר פה רב פאפא. אז לכן לפי זה יוצא, בבור שהבור רחב 8 אמות, ואז אם כן, אם אתה מרחיק דיומדין, 2 אמות מכל צד, דקו לאלמה, גם רבי מאיר מודה, לא פליגי, זה לא בעינם פשוטים, אתה לא צריך לשים פס בין שני הדיומדין. זה ודאי שלא צריך, למה? כי הרי 8 אמות, זה הבור. והמרחק בין הבור לבין הדיומד זה הכי קצת 2 אמות. אז אם כן יש 2 אמות לכל צד. סך הכל עוד 4 אמות. 8 ועוד 4 זה 12 אמות. אז אתה סתם דיומדין. עכשיו כל דיומד הוא אמה מפה ואמה מפה. כמה זה המרחק בין שני הדיומדין? נשאר, אם היה לך 12 אמות, נשאר לך 10 אמות באמצע. כי אמה מפה ואמה מפה, אז 12 ירד 2, נשאר עוד 10 אמות באמצע. אז גם רבי מאיר מודה שלא צריך לשים עוד פס בין שני הדיומדין. ובבור 12 אמות רוחב של הבור, ועוד אתה מוסיף עוד 2 אמות לשני הצדדים, שזה השיעור בין הבור לבין הדיומדין, סך הכל זה יוצא שיש פה 16 אמות רוחב, בין דיומד לדיומד, זאת אומרת 16 אמות רוחב החלל שבין, של הריבוע בין הדיומדין, דיקו לאלמה לא פליגי, גם רבי יהודה מודה, זה בעינן פשוטים, ודאי שצריך לשים פס בין דיומד לדיומד. למה? כי אם זה יוצא 12 אמה בור, ועוד 2 אמות לכל צד, סך הכל 16 אמה רוחב. ואתה שם דיומד בכל 4 צדדים, אז אם כן, הדיומד לוקח רק אמה מכל צד, אז מ-16 נהיה 14 אמה, אבל 14 אמה, גם רבי יהודה מודה שזה מדי רחב, אז ודאי שצריכו לשים פס בין שתי הדיומדים. מתי המחלוקת ביניהם? כי פליגי מ-8 עד 12, שהמרחק בין דיומד לדיומד זה יותר מ-10 אמות ופחות מ-13 אמה ושליש. לרבי מאיר, שזה יותר מ-10 אמות, זה כבר רחוק מדי, אז כמובן בעינן פשוטין, צריך לשים באמצע פס בין שתי הדיומדין. לרבי יהודה, שזה עדיין פחות מ-13 אמה ושליש, זה עדיין בסדר, לא בעינן פשוטין, לכן לא צריך לשים פס באמצע. שואלת הגמרא, ורב פאפא מייקה משמלן, שלפי רבי מאיר, המרחק בין דיומד לדיומד זה 10 אמות, ולפי רבי יהודה, המרחק הוא 13 אמה ושליש, תנינה זה ברייתא מפורשת שאומרת ככה, שלפי רבי מאיר, השיעור הוא רוחב 6 בקר, ולפי רבי יהודה, הרוחב הוא 8 בקר. ולמדנו ברייתא בסוף העמוד הקודם, שרוחב של כל בהמה זה אמה ושני שליש, אז אנחנו לבד מחשבים שלפי רבי מאיר זה 10 אמות, לפי רבי יהודה זה 13 אמות ושליש. עונה הגמרא, רב פאפא, ברייתא לא שמיעא ליה. הוא לא שמע מהברייתא הזאת שהבהמה יש לה רוחב של אמה ושני שליש. ואם כן, וכמה שמונן כברייתא, הוא מדעתו הבין את דברי הברייתא ששיעור של כל פרה זה אמה ושני שליש, מה שהפרות שמתכוונים פה. וכן, דבר נוסף שהוא לימד, הוא למד מעצמו, מה המרחק בין הבור לבין הדיומדין, שתי עמות, כדי כמה זה השיעור של ראשה ורובה של פרה. מה מביאה פה סימן לזכור את כל השאלות ששאל אביי את רבא? אריך יותר בטל חיצת חצר שיבשה סימן. הראשון זה אריך. באמיני אביי מרבא. יש בסבר האות שהרווח בין שני הפסים, זאת אומרת, יש רווח גדול, אבל הוא מעריך את הפס עצמו שיהיה יותר ארוך, ואז הוא מצמצם את השטח בין שני הדיומדין. העריך בדיומדין כשיהיו פשוטין. במקום לשים פס באמצע, הוא פשוט מעריך את הדיומד קצת יותר ארוך, כדי לצמצם את השטח, שלא יהיה יותר מ-10 עמות בין דיומד לדיומד. במקום לעשות דיומד רוחב עמה, הוא עושה את הדיומד רוחב 2 עמות לדוגמה. ואז אם כן, כבר השטח בין שתי הדיומדין לא יהיה 10 עמות. לרבי מאיר מהו? האם יהיו חייבים דווקא לשים פשוט, דיינו פס, או שצריך צריך שלא יהיה רווח של 10 עמות בין דיומד לדיומד? אמר לי, אז רבא ענה לו, יש לי ראיה בשבילך ממשנה. תניתו, המשנה אומרת שמותר להרחיק כמה שרוצים מהבור, אבל מה? הוא בלבד שירבה בפסין, שירבה. מה אליו? מה הכוונה בלבד שירבה בפסים? דמעריך בדיומדין. הכוונה היא שהוא עושה את הדיומד יותר ארוך, ואז זה יהיה בסדר. אז רואים שאפשר? דוחה הגמרא, לא. באמת יכול להיות שלהאריך את הדיומד זה לא אפשרות לפי רבי מאיר, אלא צריכים דווקא לשים פס. ומה הכוונה? שיהיה הרבה בפסים? הכוונה דמפיש ועביד פשוטים, שעשה עוד פסים ועוד פסים, עוד פס. שואלת הגמרא, היי בלבד שהרבה בפסים. זה נראה כאילו שעושה את הפס, את הדיומד, יותר רחב. אם הוא רוצה להגיד שעשים עוד פסים, שיגידו בלבד עד שהרבה פסים מבא אליי. עונה הגמרא, אתה יודע מה? נכון, צריך לגרוס באמת במשנה, תני עד שהרבה פסים. אז אין ראיה. איקא דאמרי, שהמסע ומתן מהראיה מהמשנה היה ככה. אמר לי, אז הוא ענה, רבא לאביי, תניתוע, המשנה שלנו אפשר להוכיח, תשובה לשאלה שלך, האם אפשר להגדיל את הדיומד עצמו, או שחייבים דווקא להוסיף פס, כשהמרחק בין דיומד לדיומד זה 10 עמות, יותר מ-10 עמות. המשנה אומרת, ובלבד שיהיה הרבה בפסים. מה זה בפסים? כנראה יוסיף עוד פסים ועוד פסים ועוד פסים. מה אליו דמפיש ועביד? פשוטים. זאת אומרת, שהוא לא יכול לעשות את הדיומד עצמו יותר ארוך, אלא הוא צריך פשוט כל 10 עמות לשים עוד פס. אומרת הגמרא, לא. מדובר דמעריך בדיומדין, אולי הכוונה שהוא באמת את הדיומד עצמו עושה יותר ארוך, במקום שיהיה עמה, עושה אותו 2 עמות, 3 עמות, כמה שצריך. אומרת הגמרא, אחי נמי מסתבר, עוד אפילו מסתבר להגיד שזה הכוונה, מדיקתני בלבד, שיהיה הרבה בפסים עצמם יעשה אותם גדולים יותר. שמע מינה שאפשר אפילו להעריך את הדיומד עצמו, וזה יהיה קשר, ולא צריך דווקא להוסיף פסים, אלא העיקר שלא יהיה מרחק בין דיומד לדיומד יותר מ-10 עמות. ספק שני על דעתו של רבי יהודה, שאומר שהמרחק הוא 13 עמה ושליש בין דיומד לדיומד. בא מיני הבאי מרבה. אם יש יותר מ-13 עמה ושליש לפי רבי יהודה, והוא לא אומר במשנה שאפשר לשים פסים. מהו? פשוטין עביד או בדיומדין מעריך? האם שישים פס פשוט ישר ולא של זווית באמצע בין שני הדיומדין, כדי שהמרחק בין דיומד לדיומד יהיה פחות מ-10 עמות, או בדיומדין מעריך, או שיכול גם להעריך את הדיומד, במקום שהדיומד יהיה עמה לכאן ועמה לכאן, מעריך את הדיומד שיהיה יותר מעמה, כמה שצריך כדי שיהיה עד 13 עמות ושליש. אמר לי, אז רבא ענה לו, תניתוע, למדנו בברייתא, לכאורה, תשובה לשאלה שלך. כמה הן מקורבים? כמה הפסים יכולים להיות קרובים לבור, שזה יהיה מוטל טלטל בתוך ההיקף של בין הפסים, כדי ראשה ורובה של פרה, שזה 2 עמות בכל צד של הבור. וכמה מרוחקים? כמה אפשר להגדיל את השטח של שבתוך הפסים שסביב הבור, ועדיין יהיה מוטל טלטל שם? אפילו שיעור זריעת קור, ואפילו שיעור זריעת קוריים, שזה שטח ענק. זה דעת התנא קמא. רבי יהודה אומר, רק עד היקף של בית שעתיים מותר, שזה 50 אמה על 100 אמה. זה 5,000 אמות מרובעות. זה שטח שאפשר לזרוע בו שתי סעים. אמרו לו לרבי יהודה, חכמים באים ומתווכחים עם רבי יהודה, שאומר שאפשר רק להקיף עד שטח של בית סעתיים את המקום של בין הפסים. אז הם טוענים לו. יתה מודה בכל מיני מקומות שמקיפים אותם למגורים. דיר של בהמות, וסהר, שזה גם דיר, אלא שעושים את זה בתוך העיר, ומוקצה, שזה מין שטח של היקף, מאחורי הבית, וחצר, לפני הבית, קדמית, אפילו בת חמשת קורים, אפילו בת עשרה קורים, אם עושים היקף, מכיוון שזה לשם דיורים, שאדם משתמש במקום הזה לצורך דיורים, לצורך מגורים, שאין הגבלה ומותר גם רחב, בלי הגבלה, לטלטל בפנים, אמר להן, זו, דיר, שר, מוקצה, חצר, הם מוקפים ממש במחיצה גמורה, לכן אתה יכול לטלטל גם ביותר מבית צעתיים. אבל ואלו, הפסי ביראות, הם מוקפים רק בפסים ברוחב של אמה, בין כל 13 אמה ושליש, זה לא ממש מחיצה גמורה, ולכן אפשר רק עד שטח של בית צעתיים. והיא מיתה, אם אפשר להאריך את הדיומת, במקום שהוא יהיה אמה על אמה, לעשות אותו יותר מאמה, אז אם כן, זו מחיצה, וזו מחיצה מבעי אלי, כי יכול להיות שהדיום דין עצמם הם גם כן מחיצות. עונה הגמרא, אחי כאמר. זו מחיצה של דיר וסהר, כל המקומות המוקפים האלה שאפשר בלי הגבלה להקיף, תורת מחיצה עליה, וגם פרצותיה בעשר. אבל אם יש לך פרצה ברוחב יותר מ-10 אמות, אז ההיקף הזה פסול, זאת אומרת אי אפשר לטלטל שם. גם אם יש לך גדרות גמורים, מסביב כל החצר, ויש רק קצת יותר מ-10 אמות פתוח, כבר אסור לטלטל בכל השטח ההוא. הפרצה היא רק עד 10. אבל ואלו, הפסי ביראות, תורת פסים עליהם, ופרצותיהם אפילו ב-13 אמה ושליש. אז אם כן, פה אנחנו קצת מקלים, שאפשר לעשות פרצה יותר מ-10. אז לכן, אי אפשר אבל להחמיר, אי אפשר אבל להקל ולהגיד אפילו יותר מבית סעתיים, אלא רק עד שטח שבית סעתיים מועיל כזה סוג של היקף. ספק נוסף שהבאי מסתפק ושואלת רבא, באמיני הבאי מרבא, הרי עושים 4 דיומדין מסביב לבור שבאמצע. ולא חייבים דווקא שזה יהיה דיומד של צורה של רייש, אלא גם אם זה לדוגמה ריבוע, זאת אומרת, יש פה איזשהו אבן, איזה עמוד ברוחב אמה על אמה, בגובה 10 אמות, 10 טפחים. זה גם כן בסדר. עכשיו, השאלה היא האם אפשר במקום דיומד לשים גבעה, תל של אפר בגובה. באמיני אביי מרבא, תל שהוא תלול, לא סתם תל שהוא כאילו מדרון כזה, לא תל כזה שזה נוח לעלות עליו, אלא תל ממש תלול. כמעט כמו עמוד. כמה הוא תלול? המתלקט, דיינו, מגיעים לגובה של 10 טפחים בדרך של 4 אמות, מתוך 4 אמות. זאת אומרת, אתה הולך מרחק של 4 אמות, אתה מתחילת התל, אתה מתחיל ללכת, אתה מתקדם 4 אמות באורך התל, ואז אתה נהיה מוגבע 10 טפחים, על ידי שהלכת 4 אמות. אז זה נקרא ממש תל. האם אם באחד מהצדדים של הארבע הזוויות יש כזה תל. זאת אומרת, יש 3 דיומדין, והדיומד הרביעי במקום דיומד יש כזה תל. האם נידון משום דיומד? או אינו נידון משום דיומד? כי בפועל יש בראש הגבעה רוחב של אמה על אמה. אבל מצד שני, זה לא צורה של זווית. אמר לי, תניטוע. למדנו בריית התשובה לשאלה שאתה שואל. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם הייתה שם, במקום דיומד, באחד הזוויות היה אבן מרובעת. עמה לכאן ועמה לכאן. זה בסדר. רואים כל שאילו תחלק, אם האובי ינטל ממנה. ויש בה בדופן עמה לכאן ועמה לכאן, אם תיתן את זה לאומן שיחקוק ויעשה לך מזה דיומד. אפשר לעשות מזה דיומד, אפשר לחקוק ולעשות מזה דיומד של עמה על עמה, אז זה בסדר. נידון משום דיומד. ואם לאו, אם אחרי שיחקקו לא יהיה עמה על עמה, לא, זה לא נידון משום, אינו נידון משום דיומד. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כולה יותר גדולה. לא רק שזה ריבוע, אומרים שזה קשר, אלא אפילו אם הייתה שם אבן עגולה, אז רואים שתי פעמים רואים. קודם כל רואים כל שאילו תחקק, זאת אומרת, אתה תעשה את העיגול, תחתוך את העיגולים ותעשה מזה ארבע זוויות, שזה יהיה ריבוע. תיקח את העיגול, תחתוך אותו בכל ארבע צדדים ותעשה ממנו מרובע. רואים כל שאילו תחקק, תהפוך את העיגול למרובע. ואחר כך, אחרי שמרובע תחלק, אתה תהפוך אותו לפס, לכאן ופס לכאן. זאת אומרת, אתה תהפוך אותו לדיומד, ואז יש בו עדיין עמה לכאן ועמה לכאן, נידון משום דיומד. אז זה יהיה קשר בתור אחד מהזוויות. ואם לאו, אינו נידון משום דיומד. ומה הוויכוח ביניהם? לכאורה נראה שהם מתווכחים. האם אומרים רק פעם אחת רואים, שזה הדעה של רבי שמעון בן אלעזר, שרק בריבוע, שצריך רק פעם אחת להגיד, רואים כאילו חוקקים את האובי של הריבוע ועושים מזה זווית, אז זה בסדר אם יהיה בזה עמה על עמה. אבל לעשות מהעיגול מרובע, רואים כאילו הוא מרובע, ורואים אחר כך כאילו המרובע הזה עשו ממנו דיומד, זה לפי דעתו לא אומרים. אבל לפי רבי ישמעאל כן אומרים, אז מה אליו באקה מפלגי? במה אקה מפלגי, לכאורה, במחלוקת הזאת? מר סבר, לפי דעתו של רבי שמעון בן אלעזר, שהוא אומר שרק ריבוע אפשר, חד רואים אמרינן. רק באבן מרובעת אומרים שאם אתה תחקוק את האובי, וזה יהיה המעלמה, זה יהיה בסדר. אבל באבן עגולה שצריך טרי רואים, לא אמרינן. אז אם כן, אותו דבר גם לגבי תל, שבשביל להפוך אותו לדיומד, אתה צריך גם קודם כל לחקוק אותו, לעשות אותו לריבוע, וגם אחר כך מהריבוע הזה לחקוק אותו ולעשות אותו לריש, זה לא אומרים. ומר סבר, לעומת אותו רבי ישמעאל יסבור, אפילו טרי רואינה מאמרינן, ואתה יכול לקחת את העיגול ולהרגיד, אם הוא היה מרובע, היה לך פה עלמה עלמה, ואחרי שהוא היה ריבוע עלמה, אם אתה תחקוק אותו, יהיה לך זווית של עלמה, אם כן, זה יהיה דיומד כשר, אז גם לגבי תל, התל הזה יהיה כשר, אם אתה יכול לחקוק, לעשות אותו קודם כל ריבוע, ואחר כך מהריבוע הזה לעשות זווית, זה יהיה גם כן כשר. עוד ספק ששאל אביי את רבא, היא באה מני אביי מרבא, מחיצה של קנים, חיצת הקנים, מחיצה, קנים עומדים לגובה, שבין קנה לקנה יש פחות משלושה טפחים, וזה בצורה של דיומד. קנה, קנה, פחות משלושה. האם נידון משום דיומד או לאו? מצד שני, יכול להיות שצריך, מכיוון שזה כאלה ממחיצות שמקלים עליהם, שלא צריך שיהיה הרוב סגור, אלא מספיק עמה לכאן ועמה לכאן, אולי צריך שזה לפחות יהיה שתי וערב, גם לאורך וגם לרוחב, אולי צריך שזה יהיה ממש מחיצה. אמר לי, תניתו אבא ברייטה. היה שם, באחד מהפינות של הדיומדין, אילן, או גדר, או חיצת הקנים. נידון משום דיומד, זה בסדר. מה זה חיצת הקנים? מה אליו? קנה, קנה, פחות משלושה. כמו ששאלת, ואתה רואה שזה קשר, זה נחשב דיומד. נוכל הגמרא לא. באמת מדובר פה גודריטה דקני. שלמטה כל הקנים מחוברים יחד בשורש, והם יוצאים למעלה מופרדים. שאת הגמרא יחיה, היינו אילן. אז כבר כתוב אילן, מה ההבדל בין הקנים האלה לבין אילן? עונה הגמרא, ולמה היא תגיד שזה קנה, קנה, פחות משלושה רווח בין קנה לקנה? היינו גדר. אז למה צריך לכתוב גם קנים וגם גדר? כבר כתוב גדר בברייתא שזה בסדר. אלא מה היית לך למימר? הברייתא מביאה תרי גבני גדר, גם גדר רגילה וגם גדר של קנים עומדים. במרחק של פחות משלושה טפחים, החנמי, אפשר לומר שהכוונה לגודרית הדקני, שמהשורש הם יוצאים, הם ביחד, והם יוצאים ונפרדים למעלה, ותשאל אותי למה, הרי כבר כתוב אילן, אני אגיד לך, תרי גבני אילן, שתי סוגי אילן הברייתא מביאה. היא כדאמרי, יש כאלה שמביאים את השאלה שהבאי שאל את רבא בנוסח, שהוא שאל אותו דווקא על גודרית הדקני, האם עם זה אפשר לעשות דיומת? זאת אומרת, זה פשוט שמקנה, קנה עומד, פחות משלושה טפחים רווח בין קנה לקנה, זה ודאי נחשב דיומד. השאלה היא, האם גודריטה דקני, כמי בא אליה, האם זה יכול לחשב כדיומד או לא? שזה הרי למטה זה מחובר יחד, אז אמנם שלמטה זה מופרד, אולי זה יחשב כמו דיומד. גודריטה דקני מי? אמר לי תניתוה. למדנו תשובה לשאלה הזאת בברייטה. היה שם, במקום אחד מהדיומדין, גדר או אילן או חיצת מחיצת הקנים, נידון משום דיומד. מה זה חיצת הקנים? מה אליו? גודריטה דקני. וזה בסדר בתור דיומד. נוכל הגמרא לא. יכול להיות שהכוונה, קנה קנה, פחות משלושה טפחים, שהם עומדים כל קנה במרחק פחות משלושה טפחים אחד מהשני, לכן זה נחשב מחיצה. שואלת הגמרא, הכי היינו גדר. כבר כתוב גדר, מה צריך לכתוב גם כן מחיצה של קנים? אומרת הגמרא, אז מה אתה רוצה להגיד? שחיצת הקנים, הכוונה גודריטה דקני? ולמי גודריתא דקעני, שזה שיח של קנים שיוצאים מאותו גזע, היינו אילן. אז למה צריך לכתוב גם אילן וגם את חיצת הקנים? אלא מה הייתה לך למימר? תרי גבני אילן, מביאים שני סוגים של אילן. החינם אפשר גם להגיד, תרי גבני גדר. יש גדר אחד רגילה וגדר אחד של קנה קנה, שיש פחות משלושה טפחים מאחד לשני, ולכן זה נחשב משום דיומת, כי זה נחשב כמו חיבור של זווית. ועד כאן דף יוטט.